כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
הבוקר בהקשר לחוק הלאום, האם אנחנו באמת צריכים להיות מוטרדים מהדמוגרפיה באזור שלנו? יש מי שטוען שממש לא. עוד מעט נשמע את המספרים כפי שהוא מכיר אותם, אבל גם לדבר על שלמות הקואליציה, האם תצליח לשמור על עצמה, ואם כן לכמה זמן, וגם על חוק האימוץ שמשום מה לא כל כך מדברים עליו, חוק שמאפשר אימוץ של ילד יהודי למשפחה גויית, מה שחלילה עלול לגרום להתבוללות. עוד עניינים רבים הבוקר הזה. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, גוד וקנין כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
רק אתמול אמרת שזה עוד לא נגמר, והנה יש מי שמנסה לשמר את זה?
כן, שוב, אני תמיד הקפדתי לומר, אם אתה זוכר, את הנושא של האינטרסים. ברגע שיש אינטרס לכולם, לכל חברי הקואליציה, להשאיר את המצב כמו שהוא, אז אף אחד לא ילך ויפרק את הקואליציה. כולם מבינים שבחירות זה משהו שהוא לא טוב להם, ואין אינטרס לפרק אותו. כולם ינזקו מזה, גם הליכוד, גם ישראל ביתנו, גם יש עתיד, וגם הבית היהודי שלכאורה על הנייר אמורה לעלות במספר המנדטים, ככה לפי הסקרים. עדיין לא טוב לבחירות כרגע, זה לא, המצב הוא לא טוב, גם אי אפשר לדעת על מה יהיה השיח בבחירות הקרובות, ולכן מאוד יכול להיות שאם השיח יהיה שיח ביטחוני, או יש הבדל אם השיח הוא ביטחוני או השיח הוא כלכלי חברתי, ולכן הדבר הזה, לכן שום דבר הוא לא בטוח, ואם הבית היהודי ויש עתיד והתנועה נמצאות כרגע בצומת של קבלת החלטות מאוד חשובה, גם ישראל ביתנו כמובן, אז למה לשנות את התמונה? ומי שמנסה לפעול בעניין,
בעצם, מה צריך בעצם כדי לשמור על הקואליציה?
פשוט כל אחד צריך להכיר את מקומו, וחברי הקואליציה צריכים להבין ולהפנים שכשיש ממשלה, אז אתה לא יכול לעמוד מעל כל במה אפשרית ולתקוף את ראש הממשלה כפי שעשה יאיר לפיד במהלך סוף השבוע האחרון. אין מצב כזה לתקוף ראש ממשלה מכהן. אתה נמצא בממשלה, אתה חייב לזרום איתה ביחד.
אבל בעצם יש פה צד אחד שדורש וצד אחד שכל פעם נכנע. אנחנו מדברים על יאיר לפיד שדורש וראש הממשלה שנכנע.
אז זהו, בסיטואציה הנוכחית אי אפשר לומר שראש הממשלה נכנע, זה בהחלט היה משהו חדש.
כרגע לא, אבל אם...
היה פה משהו מאוד חדש מבחינת נתניהו. בדרך כלל אנחנו רגילים שנתניהו הוא שחית, לחיץ ומצמץ ראשון, ואכן פה בגלל שלמעשה מי שנשלח לזירה זה לא היה לא ראש הממשלה, לא אף אחד, נשלח זאב אלקין, נשלח ישראל כץ, זה אנשים שיודעים פרק או שניים בפוליטיקה, אפילו היה עיתונאי בכיר שסיכם את הכל במשפט אחד, עם יאיר לפיד חשב שהוא משחק פוקר עם ראש הממשלה, בסוף התברר לו שהוא משחק שחמט עם זאב אלקין. זאת אומרת, ניהלו את המשבר הזה אנשים מקצוענים, וברגע שהם ניהלו את זה בצורה הזאת יאיר לפיד לא היו הרבה ברירות, הוא הבין כאשר סובבו את האקדח לכיוונו ואמרו לו אין בעיה, אתה רוצה בחירות? קדימה, בוא ניסה לבחירות. כשהוא הבין שהפעם לא הולכים לרדת מעל העץ ולא הולכים לוותר לו, אז הוא פשוט התחיל לדבר בשפה אחרת, התחיל לדבר בצורה שונה. הוא התחיל לדבר על כך שבחוק, למשל, בוא ניקח דוגמה את חוק הלאום, אני לא יכול לתמוך בחוק הלאום. קודם כל הוא לא אמר שהוא יתנגד, דבר שני הוא אמר אני לא יכול לתמוך בחוק הלאום במתכונת הנוכחית, הווה אומר שינוי כאן לכאן או לכאן, שינוי במשפט.
זאת אומרת, הוא השאיר לעצמו את הסולם לרדת מהעץ. עכשיו ליברמן מנסה לחבר בין הצדדים. מה אומרת היוזמה שלו?
לא סוד שלליברמן יש חלק בכל המשבר הזה. די היה לראות את החיבוק החזק והאמיץ, זה החיבוק באמת חברי בין אביגדור ליברמן לבין איתן קבל, מי שיזם את חוק החינמונים ואומר מה שנקרא היום חוק ישראל היום, החוק שלכאורה פגע יותר מכל דבר אחר בנתניהו, זה דבר שהשפיל את נתניהו בצורה מאוד חזקה. אגב, אני עדיין ממשיך ואומר שאם הממשלה הזאת תיפול זה יהיה רק בגלל חוק ישראל היום ולא שום דבר אחר, ולכן צריך להבין שגם ליברמן נמצא מאחורי כל היוזמות הללו, יש לו איזושהי יד ורגל בעניין הזה. יכול להיות שהוא ישנה מחלוקת גדולה בין נתניהו לבין ליברמן, היה נתק ארוך בין השניים, זה לא החברות שאנחנו מגינים אליה מהעבר. כן. אבל וליברמן יותר מכל אחד אחר מכיר את נתניהו טוב מאוד, הוא ידע איפה נמצאת הבטן הרכה שלו ומה הם נקודות החולשה שלו, ולכן הוא סיים, הוא יצא בריש גלי, אבל הוא בהחלט היה מאחורי הקלעים, גם מאחורי ציפי לבני, גם מאחורי יאיר לפיד. הוא ניסה לקדם איזשהו מהלך של איזשהו ציר משותף, יש עתיד, התנועה וישראל ביתנו, בכל מה שקשור במיוחד לחוקים האזרחיים. בהחלט עכשיו הוא מבין שהסיטואציה הולכת ומשתנה, והוא מנסה לקדם איזושהי יוזמת שלום, נקרא לכך, איזושהי סולחה בראש הממשלה.
מתי היא אמורה לצאת לדרך? מתי אמור להיות מפגש כזה בין ראש הממשלה ללפיד?
אתמול ליברמן נפגש עם ראש הממשלה, הוא מנסה לקדם את הנושא, הוא מבין שאם הוא יצליח לקדם הסכמות בנושא הכלכלי, הוא אומר חוק התקציב, מעב וכדומה, אז הכל יכול להשתנות, הכל יכול לחזור לקדמותו. אמורה היום להתקיים הפגישה בין ראש הממשלה לבין שר האוצר יאיר לפיד.
ומכיוון ששניהם רוצים לרדת מהעץ, יכול להיות שהם ימצאו ביחד את הסולם.
כן, אני בטוח שאנחנו אפילו נשמע את הבום כשהם יחליקו מעל העץ.
טוב, אז נמשיך לעקוב. גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
לנושא מהותי הרבה יותר, רב שמואל ליפשיץ מראשי ארגון יד לאחים איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
איזו משמעות מעשית יש לחוק האימוץ?
מדובר בחוק שהיישום שלו הוא ביחס לעשרות ילדים קטנים, חלקם תינוקות, שנמסרים בארץ לאימוץ מדי שנה. החוק הזה הוא ישבור או יערוס דבר מאוד מאוד מהותי ובסיסי. אני חושב שפשוט אי אפשר להחריש ולהישאר אדיש מול חוק כזה, שפשוט שובר את היסודות הבסיסיים של עם ישראל.
בעצם החוק אומר שכל משפחה באשר היא, לא משנה מאיזו דת, תוכל לאמץ ילד יהודי. מה היה עד היום לפני החוק הזה?
לפני החוק הזה, אי אפשר היה בשום אופן להעביר ילד יהודי לאימוץ למשפחה שאינה יהודית, משפחה נוכרית, וכן להפך. שני הדברים היו קבועים בחוק, ובתי המשפט לא היו יכולים לאשר מעבר כזה.
למרות שיש לא מעט ילדים שאומצו מחול על ידי משפחות יהודיות.
כן, אז כשמאמצים ילד מחול, אז החוק, בגלל אותו חוק, הילד היה חייב לעבור תהליך גיור, גיור הלכתי. החוק הזה שובר גם את הכלל הפשוט הזה, ומאפשר לילד להישאר גוי, ולגדול במשפחה יהודית. דבר שמטבע הדברים יגרום לכאן להתבוללות, מעין כמותה, כלומר שהילד גדל במשפחה יהודית, ובמילא הוא מעורה כאן בחיים, והוא גדל כילד יהודי, הוא אפילו לא מודע לזה עד גיל 18. אני חושב שהחוק הזה, זה חוק ששובר משהו כל כך בסיסי, שהוא לא חוק שרק מגזר מסוים צריך להתנגד אליו, זה משהו יהודי בסיסי, מעין כמותו. אנחנו ביד לאחים, שאנחנו במהלך השנה נמצאים בבתי המשפט ועומדים בעשרות מקרים שהילד נולד לאם יהודיה והאב הוא ערבי.
כן.
בתי המשפט דנים ביחס לאותו ילד. אחד הדברים שכשהסב או האב הערבי רוצים לקחת את הילד, החוק הזה אפשר לנו עד היום לעמוד איתנים בבתי המשפט ולטעון שהילד, שהוא ילד יהודי לפי ההלכה, בית המשפט מכיר בזה, אי אפשר לאפשר שהוא יגדל בכפר ערבי או בעיר ערבית.
זאת אומרת, אתה אומר, החוק הזה בעצם ישנה גם את המצב הזה שבו משתמשים בתי המשפט כדי להשאיר את הילד בחזקת אמו היהודיה.
בדיוק.
דיברתם, אני מניח, ניסיתם לדבר עם פוליטיקאים, חברי כנסת דתיים וחרדים שיפעלו נגד, ומה אתם שומעים, מה התגובות?
התגובות הן בסך הכל, תראה, אני חושב שיש, זה מסוג החוקים שאני חושב שחברי כנסת דתיים וגם שאינם דתיים יכולים להתעורר ולשים לב שמנסים כאן לקעקע דבר כל כך בסיסי. יש פה זעקה של תינוקות, ממש תינוקות. כן. חסרי ישע. מדובר בדרך כלל במשפחות בגלל צרות או בגלל כל מיני קשיים מוסרים את הילד לאימוץ, אבל מדובר בילדים יהודיים שאנחנו לוקחים אותם, מטילים אותם, זורקים אותם לתוך חיים גויים, חיים נוכריים. זה דבר היום ונורא.
אנחנו נעקוב אחרי העניין הזה ונקווה שהוא יעצר שם ולא יתקדם מעבר להצעת חוק. אנחנו מודים לך בינתיים על הדברים, הרב שמואל ליפשיץ מראשי ארגון יד לאחים. תודה לך.
תודה לכם.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחבר הכנסת יריב לוין.
בוקר טוב.
אולי מגיעה הבשורה סוף סוף? שינוי במאבק במחבלים?
אני מאוד מקווה. אני הגשתי תוכנית מסודרת לראש הממשלה, תוכנית 8 הנקודות, שכוללת התייחסות להתמודדות עם הטרור בשלושה מעגלים. מעגל אחד הוא המעגל של מבצע הפעולות והמסעים להם, המעגל השני הוא המעגל של התמיכה שהם מקבלים בעיקר מבני משפחה, והמעגל השלישי הוא מתן כלים יותר טובים להתמודד עם התופעה הזאת, למשל על ידי מתן מידע למעסיקים על כך שעובדים שלהם הם בעלי עבר ביטחוני, כדי שיוכלו להימנע מההעסקה שלהם. אני חושב שאם התוכנית הזאת תמומש, זאת בהחלט תהיה עליית מדרגה במאבק בטרור, ויהיו לזה בוודאי תוצאות חיוביות.
ומה הסיכוי שהתוכנית תמומש?
התוכנית הזאת מתבססת בעצם על שילוב של נקיטה בכלים מאוד מאוד מרתיעים, דוגמת שלילת אזרחות או תושבות, גירוש לעזה, מניעת מסירת גופות הרוצחים לידי המשפחות שלהם.
אבל אתה יודע שלמשל צעדים מהסוג הזה של גירוש, זה יכול להשפיע אולי באמת על חלק מהמשלחים של אותם רוצחים, אבל המחבלים עצמם שבאים לסיים את חייהם בפיגוע, אולי פחות מטריד אותם אם הגופה שלהם תוחזר או לא.
נכון, אבל מצד שני צריך לזכור שההצעה שלי מדברת על נקיטת צעדים כאלה גם מול המעגל הקרוב לאותם מחבלים, כלומר הריסות בתים, גירוש לעזה של בני משפחה שתומכים בהם, שלילת תושבות, טיפול אגב גם בתופעה של יידוי בקבוקי תבערה, זריקות אבנים, למשל טיפול באמת נקודתי באותם זורקי אבנים, על ידי כך שכל אדם שיתפס עושה מעשה מהסוג הזה יאבד את זכויותיו בביטוח הלאומי, לא יוכל להחזיק ברישיון נהיגה וכן הלאה. אף פעולה שתנקוט כנגד טרור לא משיגה 100% תוצאה, אבל אני חושב שהמהלך הזה יביא לירידה מאוד מאוד משמעותית במוטיבציה לבצע פיגועים כאלה. צריך לזכור שבכל אופן אותם...
בעצם כשאנחנו מדברים על התוכנית הזו, היא מתמקדת בעיקר בערביי ישראל, שיש כלים להעניש אותם בעקבות הפעולות שלהם.
לא רק, אני חושב שגם אותם אלה שגרים ביהודה ושומרון, אם ימצאו את עצמם מועברים לעזה, או אם יהיה מצב שבו בתיהם נהרסים, אני חושב שהדבר הזה הוא משמעותי גם מבחינתם. ברור שהדבר הזה הוא יותר משמעותי ביחס לערבים מזרחי ישראל, שנהנים מהרבה יותר זכויות. לכן אגב גם אני חושב שראוי לדרוש מהם לנהוג באופן נאמן למדינה, ובוודאי לא לעודד טרור או לתמוך בו או לבצע פעולות טרור.
כן, כמה שנים אתה כבר בפוליטיקה?
אני רק אם תרשה לי להשלים עוד משפט שגם הוא חשוב. אחד הצדדים החשובים של התוכנית הזו הוא זירוז ההליכים המשפטיים. אחת הבעיות הקשות שאנחנו מתמודדים איתם, סרבול מאוד גדול של ההליכים המשפטיים, שיוצר ניתוק גדול בזמן בין הפיגוע לבין הענישה לגביו. אני חושב שחלק מההרתעה היא גם שהענישה תהיה מיידי, תעשה תוך 12-24 שעות, באופן שיהיה ברור לגמרי שהמחיר שמשולם הוא מיידי וכבד. ואם אתה שואל אותי כמה שנים אני בפוליטיקה, אני התחלתי את דרכי הפוליטית בשנת 91, אני מכהן בכנסת 6 שנים, ואם השאלה האם אני תמים או לא,
בדיוק. יש לך כבר מספיק ניסיון פוליטיקה כדי להבין את השאלה גם, כן.
אז אני אומר שראשית אני חושב שחובתי לנסות לפעול ולקדם את הדברים, וחלק מהדברים לא תמיד מצליחים באותו רגע, אבל הם בסופו של דבר באים והופכים לבשלים עם הזמן. אני רוצה לתת דוגמה אחת שהיא טובה, חוק משאל עם שטיפלתי בו בכנסת הקודמת, ואחר כך הפכנו אותו לחוק יסוד בכנסת הזו, אז זה היה תהליך של כמה שנים, אבל בסופו של דבר הצלחנו להעביר אותו. אני חושב שבעניין הזה, לצערי הרב, אני חושב שאם לא אצליח באופן מיידי להעביר את ההצעה הזאת, הרי שהמציאות תביא לכך שהתמיכה בה תגבר ובסופו של דבר היא תעבור, משום שהטרור
היום... אבל אני רוצה עכשיו את עזרתך כדי לנסות להבין את המנגנון. הרי לכאורה מה שאתה מציע וגם מציעים אחרים והציעו גם בעבר, לכאורה זה משהו מאוד בסיסי שחייב לקרות מיידית, חייבים להכיל אותו מיידית, הרי... כל דבר כזה ודאי יסייע במשהו למאבק בטרור. איך בכל זאת קורה שדברים כאלה לא מקודמים? לפחות לא מתקדמים מספיק מהר.
התשובה היא פשוטה מאוד, ויש לה שני מרכיבים. מרכיב אחד זו המערכת המשפטית שהצליחה לייצר מין מנגנונים באמצעות היועץ המשפטי לממשלה בעיקר, שמביאים לכך שעוד לפני שאתה בכלל מוביל את מהלך החקיקה, כבר מסבירים לך שהוא לא יעמוד בבגץ ולכן אי אפשר לחוקק אותו, ואני חושב שאת הדבר הזה צריך לשנות, ובוודאי שאסור להיכנע לתכתיב הזה, כי בסופו של דבר אני חושב שאנחנו נבחרנו כדי למשול ולבצע את הדברים, ולא כדי שמישהו אחר יבוא ויאמר לנו מה מותר או מה אסור. הבעיה השנייה היא כמובן הרכב הקואליציה הנוכחית, בעיקר שרת המשפטים ציפי לבני, שכיושבת ראש ועדת שרים לחקיקה, יש לה השפעה רבה על תהליכי החקיקה. אבל אני אומר שוב, בסופו של דבר, במקרה הזה, לצערנו, המציאות היא כזו שהטרור הפך לנועז יותר, לאלים יותר, ואם לא נשכיל לנקוט את הצעדים לפני חס וחלילה האירוע הבא, בוודאי שכאשר יקרה האירוע הבא, והדבר הזה הוא בלתי נמנע אם לא ננקוט בצעדים האלה, אני מניח שגם הלחץ הציבורי וגם אולי בכל זאת ההבנה תחלחל גם אצל אלה שאינם תומכים במהלך הזה כרגע, ונוכל לראות אותו מתקדם. אני חושב שזה צו השעה, ואין לי גם ספק שאם נעשה את זה ונשכיל לעשות את זה באופן מהיר ונחוש, נחסוך הרבה מאוד חיי אדם.
כן, זה בדיוק המשפט שמסכם את האבסורד של איך דברים כאלה צריכים לעבור תהליכים כל כך מורכבים כדי שניתן יהיה להכיל אותם. חבר הכנסת יריב לוין, בהצלחה בקידום המהלך הזה.
תודה רבה.
תודה רבה לך. הדמוגרף יורם אטינגר איתנו, בוקר טוב.
בוקר אור.
חוקר דמוגרפיה יהודית וערבית משנת 2004 ועד היום. ויש תחזיות שמדברות על כך שבעוד 20 שנה אנחנו בבעיה?
השאלה על מה הן מסתמכות. אני מייצג צוות שחוקר את המאזן הדמוגרפי היהודי-ערבי מאז 2004 ועד היום, ולצערי אנחנו הגוף היחידי שלא מהדהד את הנתונים הפלסטינים, אלא למעשה בודק אותם. הפרופסורים למיניהם, המשרד הדמוגרפי, הוא פשוט מאוד מקבל את הנתונים הפלסטינים כזה ראה וקדש.
זאת אומרת, הנתונים שמציגים הפלסטינים אומרים, אוקיי, אם הם אומרים זה כנראה נכון.
ההנחה המוטעת היא שלמס, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, היא אמורה להיות גוף נטול פניות, גוף אובייקטיבי, מקצועי. מה לעשות שכדי לקבוע אם מישהו מקצועי, זה מחייב בדיקה. כמו שבודקים מאזנים פיננסיים של כל חברה, כך יש לבדוק מאזנים דמוגרפיים.
ומה אתם יודעים על פי הנתונים שלכם, על פי המחקר שלכם, מה מצבנו הדמוגרפי בפיסה הקטנה שעליה אנחנו חיים?
השורה התחתונה היא שהיום בשטח המשולב של יהודה, שומרון והקו הירוק, יש רוב יהודי של 66%, אבל חשוב מכך, המגמה היא רוח גבית יהודית דמוגרפית וירידה חדה משמעותית של הדמוגרפיה הערבית כתוצאה מהרחבה משמעותית של תשתית החינוך של האישה הערבייה, במיוחד ביוש וגם כמובן בקו הירוק, תהליך איור או אורבניזציה מאוד מאוד מואץ ביהודה ושומרון, והתוצאה היא שלמשל, אם בשנת 2000 היו ביהודה ושומרון לנשים ערביות 5 לידות בממוצע, היום לפי הפלסטינים עצמם 2.8 לידות לאישה ערבייה. לעומת זה, אצל באוכלוסייה היהודית בין הנהר לבין הים מדובר היום על למעלה מ3 לידות לאישה. מדובר היום על עלייה דרמטית בשעה שהפריון החרדי בירידה מתונה, אגב ירידה שהיא מונחת על ידי השתלבות מאוד מרשימה להערכתי בשוק העבודה.
בקיצור, המסקנה אחת שאפשר לומר זה עבודה במובן מסוים, כן, מונעת סוג של ילודה. אם נדבר ברמת האחוזים, יהודים ביחס לערבים בשטח של כל מדינת ישראל.
בתחומי הקו הירוק יש 80% יהודים, ואני כולל פה, את אותם 300,000 עולי ברית המועצות שהם יהודים לפי חוק השבות, אבל הרבנות עדיין לא מכירה בהם כיהודים כהלכה, אבל אין ספק שמבחינה דמוגרפית, גיאופוליטית,
הם נספרים כיהודים, כן.
ודאי, הם בטור היהודי, הם לא בטור ניטרלי ולא בטור הלא יהודי, אבל אם מדובר על יהודה, שומרון והקו הירוק ביחד, 66%. שפה גם חשוב מאוד לציין, יש גם את נתוני ההגירה. אנחנו מדברים מדי שנה, מאז 1950, כאשר יש לנו עובדות מתועדות, יש מדי שנה מאזן הגירה שלילי ביהודה ושומרון. להוציא אגב 3 שנים של אוסלו, שמדיניות לדעתי מופקרת, עסקה ביבוא פלסטינים ליהודה ושומרון ולעזה.
זאת אומרת, יש הגירה פלסטינית שלילית מיהודה ושומרון.
הגירה שלילי משנת 1950 ועד היום. התהליך הזה מואץ מאז שנת 2000 שפרצה האינטיפאדה השנייה.
לאן ההגירה הזו?
רק לדוגמה, שנה שעברה לדוגמה, יהודה ושומרון בלבד, מאזן הגירה שלילי של 20,000 איש. לאן הולכים? את זה פחות בדקנו. מדובר על המפרץ הפרסי, מדובר על אירופה, מערב אפריקה, אמריקה לטינית, קצת גם לארצות הברית. אבל הדבר החשוב להבין הוא שמבחינת ילודה, היום הפריון היהודי עולה על הפריון של ערביי יהודה ושומרון, ולזה מתווספת גם כן תופעת מאזן ההגירה, מאזן הגירה חיובי יהודי לעומת מאזן הגירה שלילי.
אז בואו לקראת סיום, אני רוצה כן בכל זאת לנסות להבין יותר את המספרים. אם בשנת 2004 התחלתם לבדוק את הנתונים, מה אז היה?
אנחנו עוסקים בזה מ-2004. הבדיקה היא מהמפקד הפלסטיני הראשון של 1997.
אוקיי, אז בוא נלך 20 שנה אחורה ו-20 שנה קדימה. מה היה המצב לפני 20 שנה, ומה התחזית אומרת לעוד 20 שנה?
אנחנו לא עוסקים בתחזיות אלא במגמות, וכדי להבין את המגמה, מה היה ומה יהיה, אם ב-1995,
כן,
על כל לידה ערבית בקו הירוק למשל היו 2.2 לידות יהודיות, בשנת 2014 על כל לידה ערבית 3.4 לידות ערביות. קפיצה כזאת אין לא רק באף חברה בעולם המערבי, מעטות החברות בעולם השלישי שיש קפיצה כזאת ב-20 השנים האחרונות.
אז בעצם אתה אומר אין צורך בחוק הלאום, המדינה תישאר יהודית בקצב שלה.
אני לא אומר שום דבר.
לא, אני, ברור, אני משתמש בזה כמטבע לשון.
לא, מה שאני אומר הוא שאין צורך להיחפז לצעדים מדיניים הנובעים מפחד מפצצת זמן דמוגרפית ערבית, משום שאין פצצה שכזאת, וכל מדינאי חייב לעסוק בשיקול דעת בצרכים ההיסטוריים, בצרכים הביטחוניים, ולפעול לפי כך, ולא לפי מסע הפחדה דמוגרפי שמנהלים חוגים בישראל בהשראה מאוד מתוחכמת של חוגים פלסטינים.
הדמוגרפי אורם אטינגר, חוקר דמוגרפיה יהודית וערבית, אני מאוד מודה לך על הנתונים המעודדים, אני חייב לומר הבוקר הזה. תודה רבה לך. קובי פינקלר, פרשננו לנצבה וביטחון, מצטרף אלינו. בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
טוב, אז גם אם הנתונים הדמוגרפיים יכולים לשמר סוג של רוגע, בכל זאת יש עניינים ביטחוניים שקצת יותר מציקים.
נכון, הסיפור הבוקר הזה הוא הסיפור של הנמר, אותו כלי רכב משוריין, אפשר לקרוא לבוקר הזה נמר מנייר. אנחנו זוכרים את הסיפור המרכזי שלו ממבצע צוק איתן, כאשר בסג'איה נפגע אותו נמר בצורה קשה ביותר, כתוצאה מכך שמונה חיילים מצאו את מותם. ובמשך הרבה מאוד זמן דיברו על כך שצהל ישריין לעצמו תרתי משמע עוד כלי רכב כאלה משוריינים, שהם למעשה ממוגנים כמעט מפני כל פגע. רק כדי להבין את אובייה של הפלדה של השלדה הזאת, מדובר ברובי של משהו כמו 10-12 סנטימטרים, עם משקל גדול מאוד, מסיבי מאוד. כל הפגעים שנמצאים כרגע בידי החמאס לא מסוגלים לפלח אותו, לפצח אותו ולפגוע בו. וברוך השם וטוב שכך. ואז התקבלה החלטה למגן ולהכניס לשירות צהל עוד ועוד נמרים, עוד ועוד כלי רכב משוריינים כאלו, שבסופו של דבר גם נוסעים איתם כמות לא מבוטלת של לוחמים, עם כל המכשור האלקטרוני שמתוסף לכך. אבל ראה זה פלא, כאשר הגיע הדיון בתקציב של 2015, או לידי ביטוי בתקציב חדש, מונח בימים אלו על שולחן הכנסת, הסעיף הזה הורד, הושמט, וכל הסעיפים שקשורים בהצטיידות בנמר הזה, ברכישות החדשות, הורדו ממנו. כמו
מדוע?
גם סעיפים
נוספים. מדוע?
מלחמה אמיתית בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון, או אם נקרא לילד בשמו, מלחמה אמיתית בין לפיד ליעלון. חלק מהמלחמה של לפיד במערכת הביטחון, וחלק מהמלחמה הגדולה של לפיד בנתניהו. ולכן הוא מעניש את כל מי שהוא יכול להעניש. זה בעל יכול להיות את בראש ובראשונה הוא מעניש את החרדים, לאחר מכן הוא יעניש את המתיישבים ביהודה ושומרון עם אי העברת תקציבים, וכאשר הוא יכול לעשות את זה בגדול ולאור זרקורים ולאור תקשורת רבה מאוד עם הרבה מאוד מספרים, אז הוא עושה את זה מול משרד הביטחון. הדוגמה בולטת ביותר, מעבר לנושא הזה של הנמר, שהוא באמת עניין בטיחותי לכל דבר ועניין, הוא הדבר של הורדת צהל לנגב, שדבר שעשוי להזרים לא רק כוחות לנגב אלא פיתוחו של הנגב, וגם הרחקתם של כל הבסיסים ממרכז הארץ. היה לכך צורך והיה לכך מענה מיידי בשנת העבודה הבאה, 2015 למניינם, אבל משרד הביטחון החליט להקפיא את כל הפרויקט הזה, כיוון שהוא טוען שמשרד האוצר, קרי לפיד, לא מוכן להעביר לו 12 מיליארד שקלים. זה כבר לא כמה מאות מיליונים.
כן, זה כבר סכום גדול מאוד כדי שאפשר יהיה באמת לפתח את התוכנית הזו. בעצם לא חושבים או לא מתכננים נכון קדימה את הצעדים הכלכליים, כי אולי זו השקעה שצריכה להיעשות כעת, אבל תניב הרבה יותר בהמשך.
לצהל יש בכלל בעיה בשלוש שנים האחרונות, ולמעשה כבר שש שנים, אבל בשלוש שנים האחרונות היא מחריפה, אין לו תוכנית רב שנתית. עד אמצע הכהונתו של אשכנזי, כלומר הרמטכ"ל הקודם לפני שש שנים, הייתה תוכנית רב שנתית לצהל. היא עובדת על תוכנית חומש שמסתכלת באמת כמו שאתה אומר. גם כאשר החליטו לרכוש את מטוס החמקן, ה-F-35, זה היה בשנת 2012, וזה יגיע לארץ במקרה הטוב ב-2017. תמיד צריך להסתכל חמש שנים קדימה. הצוללת שנרכשה, או שתי הצוללות שנרכשו מגרמניה, נרכשו וסוכם עליהם בשנת 2010, אחת מהם הגיעה השנה, והשנייה תגיע בשנה הבאה. כלומר, להצטיידות רבת השנים, לא כלים שהם יוצרים על ידי התעשייה הצבאית, כן. אלא כלי נשק הרבה יותר גדולים.
טוב, זה אולי זה חלק מהסימפטומים של הקואליציה הנוכחית, שלא יכולה לתכנן יומיים קדימה, אז בטח לא כמה שנים קדימה. אלה פני הדברים הבוקר הזה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה.
בוקר אור.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
אוקיי, אנחנו כבר למודים חרמות מסוגים שונים, גם חרם צרכנים זה לא מושג שעוזר לנו, ומישהו מנסה כעת לייצר מחאה נוספת, הפעם לא על הקוטג' אלא על הגבינה הצהובה. עורך דין אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות, בוקר טוב.
בוקר טוב.
למה דווקא הגבינה הצהובה?
לא, קודם כל זאת לא מחאה, מדובר בתביעה ייצוגית שאנחנו הגשנו נגד חברת תנובה, על כך שמחירי הגבינה הצהובה ברגע שהוצאו מהפיקוח זינקו בצורה שהיא מוגזמת לכל הדעות של עשרות אחוזים, ואנחנו הצרכנים כמובן נאלצנו לשלם. היקף התביעה הוא 235 מיליון שקל, והדבר הזה מהווה ניצול כוח מונופוליסטי של תנובה.
למרות שגם חברות החלב האחרות מוכרות גבינה צהובה במחירים לא פחות זולים, אולי אפילו יקרים יותר לעתים.
בתחום הזה של הגבינות הצהובות, חברת תנובה היא מונופול, הוכרזה כמונופול, ועל פי חוק ההגבלים העסקיים, אסור לבעל מונופול לנצל את המעמד שלו לרעה, בין היתר על ידי קביעת מחירים בלתי הוגנים של הנכס. וזה בדיוק מה שקרה פה, ויש לנו אפשרות להשוות, משום שיש גבינה צהובה בפיקוח. היא אמנם לא ארוזה, אבל אנחנו לקחנו את העובדה הזאת בחשבון, ומעבר למה שנדרש לגבי עלויות האריזה, יש פה רווחיות של עשרות אחוזים.
איך אתם יודעים?
החישוב נעשה בעזרת, קודם כל, פרופסור שפיגל מאוניברסיטת תל אביב, שחקר את העניין זמן רב. ובבסיס היה לנו נקודת מוצא שאפשרה בעצם את ההשוואה הזאת. הרי אנחנו לא יודעים מה קורה בתוך ספרי החשבונות של חברות. מדובר בסודות מסחריים. אבל אנחנו יכולים לשפוט מה היה הפרש המחירים בין הגבינה הצהובה הארוזה לבין הגבינה הצהובה בגוש, כפי שהיא נמכרת במעדניות, בתקופה ששני סוגי הגבינות הללו היו בפיקוח מחירים. ברגע שהגבינה הארוזה הוצאה מפיקוח המחירים, המחירים שלה זינקו. אם קודם ההפרש ביניהם היה 24%, המחירים זינקו באופן שההפרש גדל ל-124%.
זאת אומרת, היום רק שנלמד כבר את הנתונים, גבינה שאינה ארוזה, יש עליה עדיין פיקוח, וממילא המחירים שלה זולים בהרבה.
קודם כל נכון, אבל זה לא כל גבינה צהובה. יש שני סוגי גבינות צהובות היום בפיקוח, גלבוע ועמק, ולגביהם מה שאמרת בהחלט נכון, ואנחנו בהחלט ממליצים לציבור לקנות את הגבינות האלה כברירת מחדל, אם המחירים של הגבינות במארז, כפי שהם היום, לא ירדו, והיום הם גבוהים בצורה בלתי נסבלת.
פניתם לחברת תנובה? ניסיתם קודם לדבר איתה לפני שיצאתם לתביעה?
הנזק לצרכנים הוא נזק מוכח, ולכן קודם כל אנחנו מבקשים שיחזירו את הכסף. שנית, תנובה לא צריכה לדבר אלא באמצעות המחירים שהיא גובה על המוצרים שלה, וזאת תהיה הדרך הטובה ביותר להבהיר האם בכוונתה להמשיך בפרקטיקה הנלוזה הזאת, או שהיא מתחילה להתייחס אל הצרכנים לא כפרה חולבת, שלגביה צריך לנצל כמה שאפשר את יכולת חליבת הכספים, אלא כבעצם שותפים לתהליך הפקת הרווחים של תנובה, ובשותפים צריך לנהוג בהגינות.
היום בעצם מדובר בסינים, לא?
אנחנו לא מסתכלים אל הבעלויות, אנחנו מסתכלים אל מחירי המוצר שהצרכן פוגש על המדף, מה שאנחנו קוראים מבחן המדף, וזה מבחינתנו מה שקובע. לעניין זה, אם הבעלות היא כזאת או אחרת, זה לא רלוונטי.
לא, אולי ההתנהלות שלהם תהיה שונה, או שמסתבר שלא.
שוב, המבחן שלנו הוא מבחן המדף.
מבחן המחירים, ברור. מה התגובה שלהם? אנחנו לא ביקשנו פשוט תגובה, מה התגובה שלהם עד כה להליך הזה שמתפתח?
הם רק קיבלו את התביעה, אני מניח שהם ילמדו אותה, ואנחנו נשמע מהם כך או אחרת בזמן הקרוב.
טוב, גם אנחנו כמובן ניתן
לתגובתם. אבל צריך לזכור שכאשר פוגעים בצרכנים, ובמיוחד כאשר יש חוק שמגן עליהם, התגובה הצרכנית היא הדבר הנכון לעשות, על מנת לסיים תופעות של חוסר הגינות שלצערי שולטות מאוד בכיפה היום, וכאשר ממהרים לזעוק התאגידים שוק חופשי ותנו לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, אז שוק חופשי הוא לא שוק מופקר, וכלכלה בריאה היא לא רק שוק חופשי, היא גם בלמים ואיזונים, שרצוי שהם יהיו איזונים עצמיים או ריסונים עצמיים, כאשר לוקחים בין היתר בחשבון את העובדה שיש כאן צרכנים שיכולים לעזור לכם לעשות רווחים, אבל בתנאי שתנהגו בהם בהגינות.
אוקיי, אנחנו כמובן בעד הוזלת מחירים באשר היא, אז אנחנו איתכם בעניין הזה. עורך דין אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בוקר טוב לכתבנו ישראל בן צבי.
בוקר טוב ברמן, אנחנו מדברים עכשיו, דיברנו על יוקר המחיה, על החלב.
כן, זה מתחבר למשכורת המורים. אמור להתחבר? כן, כנראה שהקו נדם. עכשיו שומע אותך, כן.
יופי. אנחנו מדברים על, דיברנו כעת על מחירי הגבינות, על יוקר המחיה וכולי. עכשיו נדבר על אותם אנשים שאנחנו מכירים, כביכול היו עד כה נחשבים כמעמד הביניים, המורים. כולם חשבו, הם עובדים קשה, הם עובדים בבית הספר, בבוקר, בצהריים, אחר כך בערב כשהם מגיעים בבית יש להם לבדוק מבחנים, לעשות הכנות לשיעורים למחרת. מסתבר שאותם מורים מרוויחים סכומים, מורים שעובדים תחת משרד החינוך, מרוויחים סכומים די זעומים. מורה שמחנך בתיכון ב-100% משרה, מסתכר בשכר בערך של 4,710 שקלים, ב-55% משרה מגיע השכר ל-2,400 שקלים, ולאנשים שאפילו אם היינו אומרים 55% משרה, זה כמעט 100% משרה לאדם רגיל, כי העבודה המקדימה והעבודה לאחר מכן היא עבודה נורא קשה ונורא מורכבת. ארגון מורים חדש, בוא נקרא לזה ככה, שמאגד בתוכו כמה וכמה מאות מורים לטענתו, החליט לפתוח כעת בקמפיין חדש וקורא למורים שנמצאים תחת התאגדותו, או תחת, זו לא התאגדות רשמית כרגע, לפרסם ברשת החברתית את השכר שלהם, את תלושי השכר, ולהראות כמה באמת הם מרוויחים כל חודש, ולנסות אולי
בצורה כזו... ויש כבר מי שנענה לקריאה?
כרגע אף אחד לא נענה לקריאה. משרד החינוך כמובן הוא השיק כמה רפורמות, אופק חדש, עוז לתמורה, שם מדברים על שכר התחלתי קצת יותר גבוה ממה שהיה עד כה, אבל ככל הנראה גם השכר הזה שמשרד החינוך מקצה ונותן יותר, זה באמת לא דבר שמסוגל לפרנס משפחה, הורה שהוא מורה וצריך לפרנס משפחה. רק ככה לצורך העניין, בן אדם שמסתכר ב-4,700 שקלים ושכר הדירה שלו הוא בממוצע 4,000 שקלים, אתה מבין שזה כמעט...
כן, לא נשאר לו כסף לגבינה צהובה. בין אם בפיקוח ובין אם לא.
גבינה לבנה או לבן. זה גם לא משהו...
וזה שכר המורים הממוצע? 4,700 שקלים?
זה לפי מה שהם מפרסים, הם טוענים שזה פחות או יותר שכר הממוצע של המורים. זאת אומרת, ככל הנראה, אני מאמין שמדובר על מורה שאין לו עדיין תארים שניים וכולי, שמקבל לו ותק. אני מדבר איתך על מורה מתחיל, מורה בכמה שנים הראשונות, ככל הנראה, כפי מה שאני מבין מההתאגדות הזו, זה השכר הראשוני וההתחלתי של מורה. וגם בשכר התחלתי הוא צריך לקיים את משפחתו ולהחזיק את עצמו.
כן. טוב, אז בוא נראה אם הקמפיין הזה ימרי ויביא לשינוי, למרות שתרשה להיות ספקני לגבי ההצלחה שלו.
כן, הוא יכול להיות ככה קצת, הקמפיין הזה יכול להתשתש בהצפת הקמפיינים שאנחנו מוצפים כעת, פעם זה עובדי הקבלן, פעם זה עובדי ההסתדרות, לשכות
התעסוקה. כן, וגם המורים זה אחת לכמה חודשים צץ שוב הנושא הזה. לא בטוח שישתנה במהרה, וסליחה על הפסימיות.
קצת מזכיר את מאבק השוטרים שהיה בזמנו, שכל כמה חודשים, עד שבאיזשהו צורה זה יסתדר. זכורות ההפגנות של נשות השוטרים.
נמשיך לעקוב בעזרתך. כתבנו ישראל בן צבי, תודה.
בבקשה.
הבוקר, הרכב מורחב של 5 שופטי בגץ, יחל לדון בערעור של מורשי פרשת אולילנד, עורך דין חגי אדורם, עוקב עבורנו, בוקר טוב. איתנו?
כן, בוקר טוב.
בוקר אור. מי מבין המורשעים עידון בבית המשפט היום?
האמת היא שלמעשה כמעט כולם יראו, הבולטים שבהם שמטבע הדברים הזרקור מופנה אליהם, לאור מעמדם הציבורי לשעבר, זה ראש הממשלה לשעבר אולמרט וראש עיריית אלפוליאנסקי, הם הבולטים. מערים נוספים הם יושב ראש בנק הפועלים לשעבר דני דנקנר, היזמים, אנשי עסקים פרטיים וכן הלאה. תראה,
הערעור הוא ערעור משותף?
לא, כל אחד מערער עם הסיפור שלו ועם הנסיבות שלו.
אבל אצל אותו הרכב?
כן, אותו הרכב של 5 שופטים. פרוגנוזה, אם תרצה, לא מאוד מדהימה לערעור הזה, על הכרעות עובדתיות והאמנתי ולא האמנתי. אי אפשר לערער בבית המשפט העליון. בית המשפט העליון באים ושמים את האצבע על טעות משפטית בולטת, לא על כך שהשופט האמין לפלוני או לאלמוני, אם כי חצים רבים מחודדים מופנים על עד המדינה דכנר, שחלק מהסנגורים לא הספיקו לחקור אותו בחקירת שתי וערב, בחקירה נגדית, מכיוון שבמהלך המשפט הוא נפטר. אז הטענה היא שלמשל ההגנה של אהוד אולמרט נפגעה בצורה משמעותית. עוד טענות של הסנגורים של אולמרט היא שהשופט הרשיע אותו בתיק הכבד של הולילנד בשוחד על בסיס ראיות נסיבתיות ועל בסיס נראה לי ולא מתקבל על הדעת ולא יעלה על הדעת, שעה שדובר בכסף שהיה חפצי, זאת אומרת לא מזומן שנעלם בלי ריח ובלי עקבות, אלא צ'ק שפשוט מדברים על צ'ק ולא יתרו אותו, ועוד טענות שאומר השופט שהוא לא האמין לדכנר פה ושקבע פוזיטיבית שהוא שיקר פה, אז איך פתאום הוא נהיה צדיק והוא מאמין לו רק בנושא
אז,
הזה?
אז זה הטענות של אנשי אולמרט, אלופוליאנסקי למשל, מה טוענים?
הטענות של אלופוליאנסקי זה בעיניי המקרה הכי טרגי, לא פחות מטרגי, מקרה ראשון, חסר תקדים, שהאדם מורשע בשוחד, על כך שהוא לא קיבל כסף לכיסו, או על פי הטענה כמו אצל אולמרט לבני משפחתו, אלא תרמו לאגודה לרפואה, איך זה נקרא, עזר מציון,
אם אינני... לא, יד שרה.
יד שרה, סליחה, סליחה, יד שרה, או לבית כנסת, הורשע בשוחד. אפשר היה להרשיע בהפרת אמונים, בקבלת דבר במרמה, אולי בהתנהלות בלתי תקינה, אבל בשוחד ועונש חמור כמו יתר המורשעים האחרים, כאן אנחנו עם עיניים פקוחות ואוזניים מחודדות לבית המשפט העליון לראות מה יעלה ערעורו של מר אלופוליאנסקי.
זאת אומרת, לא בהכרח מה שיגזר בערעור על האחד גם ישפיע
לגמרי,
על השני.
לגמרי, ממש לא. זאת אומרת, אלה תיקים שונים, אלה מורשעים שונים, כל אחד הוא אדם בפני עצמו, עולם בפני עצמו, ויכול להיות, כך בחשבון בקשת המקרים והתגובות, יכול להיות שבית המשפט לא יתערב בכלל, ופסק הדין של המחוזי יעמוד על כנו. יכול להיות שהוא יתערב בכך שהוא לא יבטל הרשאות, אבל יפחית מחומרת העונש, ויכול להיות שהוא באמת יבטל הרשאות, אבל ירשיע במשהו אחר.
הוא גם יכול להחמיר.
תראה, הוא יכול להחמיר בשעה שמוגש מהצד שכנגד, מטעם הפרקליטות, מטעם המדינה, ערעור על כולת העונש. כאן באמת הפרקליטות הגישה ערעור על כולת העונש כנגד שניים מהמורשעים, ויהיה צריך לראות לאן זה הולך.
כמה זמן אמור להתקיים תהליך שכזה בבית המשפט העליון?
זה לא עניין של שנים, זה גם לא עניין של ימים, אי שם בין האופטימי לשבועות, לקצת פחות אופטימי, ליותר ריאלי לחודשים, היום הם יתחילו לשמוע. ובאמת אנחנו נהיה יותר חכמים בסוף הדיון, נראה מה לוח הזמנים של בית המשפט, איך הוא רוצה לנהל את האירועים, כיוון שזה לא אירור אחד של בן אדם אחד, אלא של למעשה כמעט כל המורשעים מההכרעה במחוזי.
טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב בעזרתך, עורך דין חגי אדורם, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו חותמים את הבוקר הזה, תודה ליעל איבר שחר ופיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי. ואת אחרינו יואב דיליון יהיה כאן עם הרבה עניינים משפחתיים. אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר בתשע בבוקר, עד אז שיהיו לכם הרבה בשורות טובות.